חזרנו מהפרסומות, ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לאחד ממייסדי ש"ס, מייסד ש"ס בירושלים בעצם, יעקב, הרב ניסים זאב. שלום לך.
הרב זאב?
כן, אני שומע אתכם טוב. כן,
שלום, כן. נהדר.
כן, אני אחזור רק למה שאמיתי אמרת, ממייסדי ש"ס ירושלים, שזה בעצם היסוד של ש"ס הארצית, אין מי שמכיר את ש"ס יותר טוב ממך, מה עלה בגורלה של התנועה הזאת שהיא נרדפת מיום הקמת, האם זה פרסונלי בלבד, נגיד שהמערכת לא מסתדרת עם דרי, או שאתה מזהה פה תהליך של התנכלות לש"ס מיום שקמה, ואולי תספר לנו גם מניסיונך אתה, כמי שהקים את ש"ס בירושלים, גם אם גם אז המערכת ניסתה להפריע לכם.
תראה, אני יכול להגיד לך, הבעיה היא באידיאולוגיה של רשות השופטת. עילת הסבירות היא מאפשרת חופש פעולה באופן קיצוני לשופטים, והסבירות וההיגיון הם רק שם, הם מתעלמים מכל הסובב אותם. אני אצל לך פעם, היה לי שיחה קצרה עם אבי דיכטר, אבל אתה חייב להיזהר, אתה גם ספרדי, אתה גם ימני, אתה גם חרדי. זה נדהמתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל הבנתי שזה המסר, וצריך באמת להיזהר. עכשיו,
ועובדה היא שאתה נזהרת ואותך לא תפסו, אבל חלק מחבריך הגיעו, זאת אומרת, אולי הייתה קצת איזושהי חוסר זהירות מצידם, כי אני מכיר הרבה אנשים בש"ס שהם היו מובילים והכל, כמו למשל עמיתך היור לשעבר אלי ישי, הם הצליחו לא להסתבך, אז איך אתה מסביר את זה?
תראה, תלוי, זה כל אחד והמזל שלו בנוער, ודאי שההגינות והיושר של האדם היא בהחלט מובילה אותו, וזה היסוד להצלחה גם של התנועה. אבל צריך להבין דבר מעל, דבר שהוא מעבר. העילת הסבירות וכל הנושא של ההשתק, חשוב לדבר על זה רק דקה אחת.
בבקשה,
בבקשה. ברשותכם. תראה, עילת הסבירות, כשאנחנו מדברים, כשהבגץ משתמש בעילה הזאת, הוא משתמש רק לפי האג'נדה שלו. אני אומר לך, בשנת 2000 הייתי חבר כנסת עם עזמי פשרה. הוא היה מטעם בלד. הוא היה טרוריסט ומרגל, והשבק אמר לנו...
בגץ הכשיר אותו לרוץ.
בגץ, כן. אבל אני רוצה לומר לך, השבק אמר לאהוד ברק, לראש הממשלה, שהוא הכניס אותו לוועדת החוץ. אנחנו לא יכולים לדבר בוועדה הזו, כי יושב פה אדם שאנחנו חוששים ממנו, ואנחנו יודעים כשבק שהאיש הזה מסוכן. זה ההגדרה. ובכל זאת הכניסו אותו הבגץ, איך אומרים, הם החליטו. אני לא מדבר על כל הנושא של המסתננים, ששלוש פעמים השיבו את הכנסת חזרה, וביקשו מהם לשנות את החוק, לסדר את זה יותר שיתאים לאג'נדה שלהם. אז זאת אומרת, עילת הסבירות היא חד צדדית ונתונה רק אצלהם. לכן הרפורמה היא מתבקשת.
אבל אתה רואה, הרב זאב, שהם משיבים מלחמה שערה, ולמרות שכאן תכננו מלכתחילה לעקוף את בגץ עם ביטול עילת הסבירות, זה לא יעזור עכשיו. זאת אומרת, אם הם נשארים במקומם, ואתה לא מזיז שם את השופטים, הם ייתנו לך פייט. איך אפשר להתגבר על זה?
אין פה ספק, לכן הרפורמה היא לא מתייחסת לסעיף כזה או אחר. זה באמת שינוי מהותי בכל מערכת המשפט, כי כל עוד שהשופטים הם מאותה אג'נדה, מאותה חברה, ואין איזון של דעות בין השופטים, וכולם אגודה אחת מתייעסים וחושבים, איך יכול ש-11 שופטים כמעט חושבים אותו הדבר ופוסקים אותו הדבר? עכשיו, הנושא של עילת ההשתק, זה הנושא המרכזי שכולם מתמקדים בו. מה זה ההשתק הזה? בעצם, אריה דרעי בא ואמר, אני מוכן לפרוש מהחיים הציבוריים שלי. הוא לא התנה לא בזמן ולא בתקופה. ומה פתאום הפרקליטות הסכימה לעסקת הטיעון? זה היה רק אחרי שבא ואמר היועץ המשפטי לממשלה, מתוך ההר הזה, לא הוליד אפילו עכברון קטן. ולא היה להם ברירה.
אגב, הם נתנו לו לרוץ לכנסת, לא טענו לביזיון, לא אמרו שהוא הפר את ההסכם.
אבל עוד לפני כן, אבל אני מסכים איתך, אבל עוד לפני כן, אני רוצה לומר, בוא נאמר, מדוע בית המשפט הסכים לזה? מדוע הפרקליטות ביקשה זאת? היא ביקשה כי זה היה כדאי לה. זה לא חד צדדי. ולכן, כאשר מדברים עכשיו לעורר את השני...
מה זאת אומרת היה כדאי לה? למה אתה מתכוון שאתה אומר שזה היה כדאי?
לפני שבר גאון, שיעלה למעלה ואז ייפול.
לא, אני אומר לך, כי הפרקליטות, כשטיפסה לעס גבוה ואמרה, שוחד, מרמה וגניבות איומות, כן? מצאו שאין כאן כלום, אולי עבירות מס, עבירת מס. הם לא יכלו לחזור בהם. וכדי לרדת מהעץ, היו חייבים להגיע לעסקת טיעון. הפרקליטות, זה בדיוק
חמשה. אז אתה בעצם אומר שהם עשו כאן מעין מלכודת דבש, אמרו לו, תראה, תגמור עם איזה עוון קל, השאירו את כל העניין של הקלון עמום, כדי שהוא יקבל את העסקה הזאת, ואחר כך הם יחכו לו בפינה.
בדיוק, וזה הגדרה יותר מה שהעגל רוצה לנהק, הפעם רוצה להעניק, והפרקליטות היה לה אינטרס הרבה יותר עליון וחזק מאשר הרדרי. אני לא יודע אם זה מלכודת דבש, אבל זה היה הסכמה. ברור,
קודל דבש ועוקץ.
כן, לגבי הפרקליטות, אני חושב שאנחנו תמימים דעים בנושא הזה, אבל אני רוצה לדבר איתך על ש"ס כרגע, אתה הרי לא רק מהמייסדים, אתה גם מלווה אותה, ראש סמינר ספרדי בירושלים, אתה חי את הרחוב. האם לדעתך ארי דרעי יוכל להנהיג את התנועה גם כשהוא לא שר, אלא רק כחבר כנסת, או שעדיין צריך את הסטטוס של שר כדי לנהל תנועה כמו ש"ס?
ברור שארי דרעי ימשיך לנהל את ש"ס, וזה לא משנה התפקיד הממשלתי שבו הוא יכהן. חד משמעית, כן, אני לא...
אז למה כל קריאות השבר? אז הוא לא יהיה שר, מה קרה? הרי לא יהיה חסר לו איזה רכב שרד, זה לא מה שמדבר אליו. למה כל העלייה לרגל הזאת, באמת, אתה יודע, נראה כאילו אנשים יושבים שבעה.
אני לא יודע, זה תשאל את אלה שעולים וחושבים
שצריכים להתאבל. אתה לא עלית.
אני לא עליתי, אני לא חושב שזה הדרך, אני חושב שצריכים להקות ברפורמה וממש לרוץ עם הסוגיה הזו, כי שם אפשר לתקן. אנחנו לא צריכים עכשיו לבכות על מה שעבר, צריכים לראות את פני העתיד, את ההווה כרגע, ולהתקדם הלאה. צריך להבין שיש פה עריצות שיפוטית שהיא בעצם מכה בכולנו. קודם כל בחרדים, בכל הסוגיות.
אז למה ש"ס לאורך השנים לא דאגה להכניס שופטים חרדים או מזרחיים לבית משפט עליון? תמיד היה לנגד עיניכם את העניין של הדיינים, ושם הצלחתם בגדול, ורבני ערים, אבל מתברר שאם אין לך דריסת רגל במערכת השיפוטית, בפרקליטות המדינה, בתוך בתי המשפט, אז אין לך מה לומר כאן. ברגע האמת, הם בעלי הבית.
אתה באמת מאמין שמישהו היה נותן לך להכניס?
אם היה לכם נציג בוועדה, הייתם יודעים.
הילד שקד הצליחה להכניס. הילד שקד הצליחה להכניס.
זה לא פשוט. בכל זאת, מפלגת האם, היא מפלגה חזקה של הליכוד הייתה, באותה תקופה, היא גם הייתה שרת המשפטים, היה לה את העוצמות שלה. אני אומר לך, לא בגלל שזה לא היה חשוב לנו, חשוב מאוד, אבל אתה לא יכול לשנות דבר וחצי דבר, כאשר האג'נדה הזאת, שהחבר מביא חבר, ומי שעומד מעליהם זה אהרון ברק. זה לא יקרה, וזה לא יכול לקרות. אז לא נחיה באשליה. מה שכן ש"ס התחלה לתקן, את המערכות שעליהם היא חרתה על דגלה, עוד לפני 40 שנה. זה נושא חינוך, תרבות, קירוב, מקוואות, רווחה, כל מה שש"ס חרתה על דגלה, היא ממשיכה, וביתר סעד, ובכל העוצמה. זה לא משנה.
תכף ניגע בנושא הזה של הפעילות של ש"ס, שאתה מכיר אותה בחלק בתחום השדה, בתחום הרחוב, העם שבשדות, אבל אני רוצה עוד ברשותך לחזור רגע לנושא של השופטים. תמיד שש"ס קיבלה תפקיד קואליציוני, והיה חלוקת תפקידים, תמיד היא לקחה נציג בוועדה למינוי דיינים. אף פעם היא לא לקחה נציג בוועדה למינוי שופטים, כי הדיינים היה הרבה יותר חשוב לה. במבט לאחור, אתה חושב שאולי זה טעות שהיינו צריכים גם להתערב במינוי שופטים? כי הנה, אתה רואה, באים, אתה בונה כמפעל גדול, באים כמה שופטים והופכים לך את הקערה על הראש.
אני יכול לומר לך באופן הברור, גם אם נאמר שהיינו מצליחים, אחרי מאבקים, להכניס לשופט שלנו, הרי זה בטל לא רק ב-60, הוא גם לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. אנחנו מכירים את המערכת מבפנים, ואני יודע בדיוק איך שהם עובדים. לכן אני חושב שאי אפשר לעשות פעילות איך אומרים, בחלל ריק. איפה שאתה יכול לעשות פעילות ובאמת להשפיע, שם אתה הולך להשפיע, בנושא הדיינים, בנושא הרווחה, בנושא משרד הפנים. כל המשרות שהיו עד היום, הן משרות שהיה אפשר לפתח אותם ולעשות למען כלל הציבור. אתה תילחם על מה? שיהיה לך אולי שופט שאתה תאמין בו כמו מנדיבליט, שראש הממשלה האמין שהוא באמת יהיה האדם הכי ישר, והוא יכל לעזור לממשלה, ופתאום הוא נמצא הרודף מספר אחד של המדינה הזאת. אז אתה לא יכול לבנות על אידיאולוגיה שהיא שונה ממך לחלוטין, שהדרך שלהם שונה. היום נשאלתי למה אין שני דיינים בוועדת השופטים, למה מתוך התשעה לא בוחרים רבנים. תגיד לי איזה רב יהיה מוכן לשבת עם השופטים האלה, זה מין בשלו מינו.
טוב, מעניין, עוד נדבר על הנושאים האלו, ונחמד ונעים מאוד לראות, למרות שיש ביניכם איזשהו עבר מהקדנציות האחרונות, שאתה עולה ומגן על אריה דרעי, היחיד היום שמדבר בקולו ממייסדי ש"ס. אני רוצה לשאול אותך באספקטים אחרים שנוגעים לתנועה, האם בכל המישורים האחרים, הזכרת את נושא החינוך למשל, בוא נדבר על נושא בוער אחר, שאנחנו אוהבים לעסוק בו פה, של אפליית בנות ספרדיות ותיקון המעוות הזה, האם אתה מרגיש שבעניין הזה יש התקדמות או נסיגה בשנים האחרונות?
ואני אוסיף על דבריו של אבי מתוך הידע שלי בירושלים, אני שומע שיש שם מדיניות חדשה שלא להיאבק על שיבוץ בנות ספרדיות בסמינרים אשכנזיים, אלא ההפך, לחזק את הסמינרים הספרדיים, ושהבנות הספרדיות יפנו לשם. האם לדעתך זו הדרך וזו העיר?
תראה, אתה לא יכול לשנות דעות קדומות אצל רוב הציבור הספרדי. נהיה אמיתיים. כשמדברים על כיפוח, או מדברים על מסכנות, אני לא רוצה לשמוע על זה אפילו. אני פתחתי את הסמינר הראשון בירושלים, שזה היה לפני 40 שנה כמעט. עוד לפני שהיה איזה בית ספר. היו אולי מוסדות כמו אור החיים, אור חדש, אבל בית ספר לא היה, כן? אני מדבר איתך על שנת תשלט. 1979 התחלתי את בית החינוך נוות ישראל. והסמינר הראשון זה קם בסייעתא דשמיא על ידי בתמיכת גדולי ישראל, בראשם הרב יהודה צדקה, הרב בן ציון, הרב עובדיה, הרב מרדכי אליהו וכו'. עכשיו, מאז ועד היום, אז קמו עשרות סמינרים ספרדים. אם אתה שואל אותי, יש צורך בעוד סמינרים? חד משמעית לא. יהיה צורך לגבות אותם, לעבות אותם? כן. וצריך שיהיה גוף על ומעל, שיתווה את כל הבנות הספרדיות הטובות, ופזר אותם בסמינרים ספרדים. ולא כל מי שחושב שהבת שלו הכי מוצלחת, תרוץ לבית יעקב.
יכול להיות כך, שגם בקו הספרדי שלכם שהוא שונה, המסלולים שאתה למשל הכנסת להכניס אקדמיה, בהכל בקשרות למאדרין, לתוך הסמינרים, זה צריך להיות העתיד שבה תצא עם איזשהו תואר, תוכל להתפרנס בכבוד, ולהגיד אנחנו לא צריכים להיות כפופים לכבלים שבסמינרים האשכנזיים יש, ואצלנו אין.
תראה, אני רוצה לומר לך, כפי שראיתי בסייעתא דשמיא את הקמת התנועה לפני 40 שנה, ואת הקמת בית הספר לפני 44 שנים כמעט, ראיתי גם את הנושא של האקדמיה לפני 20 שנה פלוס, ואז בראשם ישב הרב שלום כהן, ראש מועצת חכמי התורה, הוא היה חבר ועד הרבנים שלנו בנוות ישראל, היה רב יהודה מועלם עליו השלום, אחד גדולי ישראל וראשי ישיבת פרת יוסף, היה שמואל פנחסי, הרב שמואל פנחסי שהוא חבר הוועד הרבני עמד היום, והיו עוד רבנים כמו רב תופק וכו'. ישבנו על זה 6 שעות של דיונים, כאשר זימנתי לאותה ישיבה בשתי ישיבות, כל פעם 3 שעות, 30 מורות ומחנכות. אלה מצדדים בעד ואלה נגד. ובסופו של דבר, הכרעה הייתה בתנאים מסוימים. את אותם התנאים הקדוש ברוך הוא עזר לי, שעד היום אני קיימתי אותם, וזה סוד ההצלחה.
וכמה בוגרות עם תארים הוצאתם, שהיום מממשות את זה ומצליחות להתפרנס בכבוד?
אני יכול לומר,
סליחה שהתקלתי, ככה פחות או יותר.
לא, 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 אני יכול לומר במשואר. אני אגיד לך, הסמינר שלנו בשנים האחרונות, היה כל מחזור 800 בנות, כאשר 2/3 זה אשכנזיות, מחולק לתאיות חסידיות, והשליש ספרדיות.
ופה אני רוצה לציין המאזינים שלנו שלא יודעים, שאליך באות בנות גם שגמרו סמינרים אשכנזים, אבל הן רוצות להשלים אצלך ולהגיע לתואר. כלומר, הן עושות אצלך את, את השנים שגם שלאחר מכן. אז זאת אומרת שגם הסמינרים האשכנזים בסופו של דבר יאלצו להתיישר, כי אני רואה שיש להם בריחה לכל מיני מוסדות אחרים, שאין דעת חכמים נוחה ימים.
וזה יפה גם שרוב של בנות אשכנזיות לומדות במוסד שהוא בניהול ספרדי, זה ימות המשיח.
תראה, זה לא ימות המשיח. אנחנו בגלות ועדיין בגלות. אבל צריך לומר דבר מאוד חשוב. את מה שהקדוש ברוך הוא שם בראשי ובמוחי להריץ, כי אני ראיתי שבנות רבות מבית יעקב קודם כל, הולכות לכל מיני אוניברסיטאות. והדברים האלה כאילו לא היו נגד עיניהם של גדולי ישראל, לדעתי. ואני ישבתי בישיבות מאוד רציניות. אחת המורות הרבניות הדגולות שלנו אמרה, לא ראיתי דעת תורה כזה בחיים שלי ולא שמעתי, שבאים ארבעה רבנים, גדולי ישראל, יושבים שש שעות על סוגיה אחת לדעת ובאיזה תנאים לפתוח את הסמינר הזה, את ה-BA. ואני אומר לך, זה תודה הצלחה.
האם אתה יכול להגיד לנו את שמות הרבנים האלה?
אמרתי.
את ציינת מכל.
הרב יעקב, הרב שלום, החכם שלום היה בראשם.
כן, נכון.
יש את חתימתו של הרב שלום. אני אגיד לך, לפני שנה בערך, עשו תעמולה, לפני פטירתו עליו השלום, לפני שנה וחצי, אולי אני לא מדייק, שהרב שלום, אמרו שאפילו זייבתי את החתימה שלו. באתי לביתו של מרן רבי שלום כהן. אמרתי לו, כבוד הרב, אומרים שאני מזייף את החתימה של כבודו. אומר, מי אמר? מי יכול לומר? אין כמו נוות ישראל, קודש קודשים. איפה, בכל מקום אני אומר את זה. הוא מאוד כעס. אמרתי לו, הרב יכול לחתום לי עוד הפעם? אמרתי, זה בושה שאני אחתום עוד הפעם. והרב זה יד שחתנו שהיה שם. אמר, כל מי שיש לו שאלה, שיבוא אליי, אני אעיד מה שהחכם שלום אמר לך במוטב תלתה, בוא נאמר.
אני רוצה, אתה לא אמרת, רק לסיום, הרב זאב, אמרת שלא עלית אתמול לביתו של אריה דרי, ובהנחה שהוא מדי פעם מאזין לנו, ואתה ממייסדי התנועה, ואמרנו למרות שעבר ביניכם קצת, זרם ביניכם קצת דם רע, אתה עולה ככה להגנתו, מה היית אומר לו אישית אם הוא מאזין לנו רבי אריה? לא עליתי אליך, אבל זה מה שיש לי לומר, ובזה נסיים ברשותך.
תראה, אני אדם מאוד אמיתי. זה לא הזמן ולא העת, נקודה.
בהחלט. טוב, אז הרב ניסים, זו שיחה מאוד מאלפת, ומה שמיוחד בשיחה הזו זה האמיתיות שלך, שאתה לא מטייח, ואתה לא מעגל פינות. תודה רבה לך.
אבל זה לשבחו של הרב ניסים זאב, שלמרות מה שעבר ביניהם, והוא בעצמו מעיד על כך, בעצם שתיקתו, הוא עולה ואומר, אני חושב שעשו לאריה דרי עוול, ולכן אני עולה כדי למחות על כך. תשמע, איש מיוחד.
תודה רבה לך.
אני מודה לכם.
תודה.
תודה.